ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
עכשיו 4-5 דקות, ישראל במלחמה כבר 292 ימים, ו-120 חטופות וחטופים ממתינים בעזה, שסוף סוף משהו יתחיל להתקדם. בינתיים ראש הממשלה שינאם הערב בפני הקונגרס והסנאט עוד לא החליט באיזה דרג תצא המשלחת להמשך השיחות. נקווה שזה לא אומר משהו על הכוונות שלו, למרות הלחצים האמריקניים, למרות הפגישה שתהיה מחר אצל הנשיא ביידן, בנוכחות משפחות חטופים, עם ראש הממשלה. ככל שאנחנו נחשפים לעוד ועוד סרטונים וסיפורים על הזוועות והעינויים שהאנשים האלה עוברים ועברו שם, אנחנו מבינים שאין להם יותר זמן. יש מתים ויש גם חיים. בינתיים שר החינוך יואב קיש מודיע אתמול שהלימודים לא התחדשו ביישובי הצפון ב-1 בספטמבר. הופתעתם? אנחנו לא. גם השר קיש לא היה צריך להיות מופתע, שהרי ראש הממשלה בעצמו אמר כבר לפני כ-3 חודשים ש-1 בספטמבר הוא לא תאריך קדוש. אז מה אפשר ללמוד מזה? הבנת הנשמע, מאוד פשוט. רק להקשיב ולהסיק מסקנה פשוטה. ואת זה שר החינוך פספס, חמק לו. באפריל השר התחייב שילדי הצפון הנטוש יחזרו ללימודים ב-1 בספטמבר. זה לא קרה, זה גם לא יקרה, בקרוב לצער כולם. הילדים האלה עבודים כבר שנים. קודם קורונה, תקועים בבית, לומדים בזום, ואז מלחמה, ומפונים ומתפזרים בכל הארץ, אין ציונים, סכסוך שלא נגמר בין ארגון המורים לבין משרדי החינוך והאוצר, מורים נמלטים מהמערכת, עצוב. מערכת חינוך שהייתה פעם בשיא תפארתה, נמצאת היום בשיא שקיעתה. חברת ג'ק פוינט מודיעה היום על המנכ״ל החדש שנבחר, נדב צפריר, מי שהיה מפקד 8200 וממייסדי קרן ההשקעות טים 8. ג'ק פוינט מפרסמת היום דוחות, הכנסות החברה בסך 627 מיליון דולר, זה גבוה ב-7% מהרבעון המקביל אשתקד. המאומה הפוליטית התורנית, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר טל, עצר את הדיון בחוק הרבנים עד יום ראשון, יושב ראש ש"ס אריה דרעי מטיל וטו על כניסתו של איתמר בן גביר לקבינט הביטחוני המצומצם, ובן גביר מתעקש, מיד כל הפרטים. וגם, מחקר חדש של מכון רייז ישראל מצביע על המגמות בפיטורי עובדי הייטק בישראל, מי בסיכון יותר גבוה, כל המספרים בהמשך. איך פותרים את בעיית מחסור העובדים בענף הבנייה? ומה המשמעות של המלצת מהנדס העיר תל אביב שלא להאריך את תמ"א 38? ולסיום, עוד מקרה של דלקת מוחית קשה בילד בן 10, ומבצע חיסוני הפוליו לחיילים בעזה נמשך. איפה הכסף? אורחים ומפיקים יואב כהן ומיכל קדוש. על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? שתי הכותרות הכלכליות של היום. צ'ק פוינט מדווחת כאמור על הכנסות בסך 627 מיליון דולר, גבוה ב-7% מהרבעון המקביל אשתקד. במסיבת העיתונאים של החברה הודיעה היום המייסד והמנכ״ל היוצא גיל שוויד על המנכ״ל הבא, נדב צפריר. שוויד אומר שישראל מתמודדת בשנה האחרונה עם מתקפות סייבר אגרסיביות ותכופות ביותר.
אנחנו רואים שבישראל ממשיכה להיות עלייה בכמות ההתקפות, 81% עלייה ברמת ההתקפות בישראל ביחס ל-2023. ארגון בישראל היום בממוצע נתקף 2,280 פעם בשבוע. זה מטורף. יש סקטורים בישראל, כמו סקטורים של המחקר, חינוך, תקשורת, שנתקפים גם יותר מ-4,000 פעמים בשבוע. זה מספרים מאוד מאוד גבוהים. והשוק הממשלתי והביטחוני הוא השוק שהיום הכי מהווה קורבן או מותקף בהתקפות רנסמוור. אז אנחנו ממשיכים לראות עלייה בהתקפות על המדינה שלנו, ואני מקווה שגם ברוב המקרים מגנים עליהם היטב.
בעניין התקלה העולמית בחברת הסייבר הענקית קראוטסטרייק שהייתה בסוף השבוע האחרון, אמר שוויד, תקלות כאלה קורות.
זה בהחלט, איך להגיד, אירוע לא משמח שקרה בתעשייה שלנו, מראה כמה אנחנו תלויים לא רק בסייבר, כמה אנחנו תלויים בכל מוצרי תוכנה, כי צריך לזכור, זה יכול לקרות לכל מוצר תוכנה שיש לנו למחשב. חבל מאוד שזה קרה, אני חושב שכל התעשייה שלנו מתגייסת ומנסה ללמוד מזה איך שטעויות כאלה לא יחזרו, ויש עשרות בעיות סייבר שמתגלות בשבוע, וארגונים צריכים להגיב מהר מאוד. אז חבל שהתקרה הזאת קרתה, הדגימה לכולנו כמה אנחנו תלויים בטכנולוגיה שלנו, ואני מקווה שכולנו, כל התעשייה שלנו, תלמד איך להקטין את הסיכונים האלה ולעשות עדכונים בצורה יותר טובה.
עד כאן הכותרות, פרסומת אחת ומתחילים.
חדש במימון ישיר, הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר. מימון ישיר. כפוף לפני החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
עכשיו, עוד מעט נספר לכם על המאומה שקרתה היום בכנסת, וזה בעקבות הווטו שהטיל, אם אפשר להגיד ככה, השר איתמר בן גביר, על כך שהוא יעביר את חוק הרבנים, אם הוא ייכנס לקבינט הביטחוני המצומצם. השר דרעי מטיל על זה וטו, ועוד מעט נדווח על זה. עכשיו, נדבר קצת על הסטארט-אפיסטים של לנו. נגיד שלום לדוקטור אסף פתיר, שהוא הכלכלן הראשי של מכון רייז ישראל. שלום דוקטור אסף פתיר.
שלום, שלום.
מחקר שאתם מפרסמים על מחקר עומק ראשון מסוגו, שמנתח את גלי הפיתורים בהייטק הישראלי. קודם כל, שלוש סוגיות עיקריות שאתם מתמקדים בהן. אתה יכול לפרט?
כן, אנחנו מסתכלים על השאלה של מי פותר, זאת אומרת, לצורך העניין, אם בחברה שבה את עובדת יש כרגע אירוע קיצוצים ומפטרים חלק מהעובדים, אז מה הסיכוי שלך להיות מפוטרת בהשוואה לעובדים אחרים לפי המאפיינים שלך?
כלומר, גם הוותק קובע כאן?
ודאי, הוותק, התפקיד, המגדר, הגיל, כל הדברים האלה, ההשכלה. השאלה השנייה שאנחנו מסתכלים עליה היא השאלה של אלה שפותרו, כמה זמן לוקח להם למצוא עבודה חדשה, והשאלה השלישית זה איפה הם מוצאים עבודה חדשה, האם בהייטק, האם מחוץ להייטק, ועוד לפי מאפיינים של חברות.
עכשיו, מה עושים עם זה? כלומר, אלה נתונים שקיבלתם, אגב, בכמה אנשים מדובר? באיזה קנה מידה זה?
אז אנחנו מסתכלים על 168 אירועי פיתורים שמצאנו, זאת אומרת, 168 אירועים שבו אנחנו יודעים שחברה או נסגרה או קיצצה ופיתרה מספר ניכר של עובדים. בסך הכל, בחברות שאנחנו מסתכלים עליהם, עבדו בזמן שהיה אירוע פיתורים כ-30 אלף עובדים.
מה העניין של הוותק בעבודה? הרי אתה יודע, זה נכון שעובדים ותיקים בדרך כלל מלינים על זה דווקא במקצועות אחרים, ולא רק בסטארט-אפ או בהייטק, שבעצם לא נכון ולא הוגן לפטר אנשים בעלי ותק, ויש הרבה מאוד אנשים בעלי ותק שהם טובים יותר מאנשים צעירים וכו' וכו', אנחנו יודעים. אבל בכל זאת, איזה שיקולים נכנסים כאן מעבר לזה שהוא ותיק, ויכול להיות שיותר יקר אפילו לפטר אותו, כי צריך לשלם לו עם כל הנלווים שמסביב.
אז יש כאן כמה שיקולים באמת. בספרות הכלכלית, לאו דווקא מהייטק בישראל, אנחנו דווקא רואים שהרבה פעמים מפטרים עובדים ותיקים כי הם יקרים יותר. זאת אומרת, בדרך כלל העובדים הוותיקים השכר שלהם גבוה יותר. ולכן יש חסכון יותר גדול בלפטר אותם. אבל דווקא אנחנו, אצלנו בהייטק אנחנו רואים תופעה הפוכה. אולי קצת אפילו מנוגדת לתדמית של ההייטק. בהייטק יש איזו תדמית כזאת שזה כאילו מקום של עובדים צעירים, ושאנשים מבוגרים אין להם כל כך מה לעשות שם, אבל זה לא מה שאנחנו רואים. מה שאנחנו רואים זה שעובדים עם ותק של עד שנתיים מפוטרים בשיעור הרבה יותר גבוה מאנשים עם ותק של שנתיים עד חמש, בטח חמש עד עשר, ועובדים שיש להם ותק של מעל עשר שנים כמעט ולא מפוטרים בכלל. עכשיו, אני חושב שהסיבה, יש שתי סיבות שאני יכול לחשוב עליהן בתור הסיבות העיקריות לדבר הזה. אחד זה שבחברות הייטק העובדים הוותיקים הם עובדים שמכירים את המערכת מצוין. אנחנו מדברים על חברה שהיא כותבת איזושהי מערכת תוכנה או איזשהו משהו כזה, אז העובדים הוותיקים פשוט הם, יש להם בקיאות שאין לעובדים הצעירים, ומאוד קשה להחליף אותם אם מפטרים אותם. ולכן שומרים אותם.
בוא נדבר רגע, דוקטור אסף פתיר, על הלומדים. לומדים במכללות, לומדים באוניברסיטאות. יש עדיפות לקבלת עבודה גם בתחום הזה של ההייטק, לאלה על פני אלה, כי אנחנו יודעים את זה ממקצועות אקדמיים אחרים, אבל לא בהייטק למשל.
כן, אז יש, יש כמה דברים, זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו רואים מבחינת פיתורים, ההשכלה של העובד לא כל כך משפיעה על הסיכוי שיפטרו אותו. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אתה כבר עובד אצלי בחברה, אני מכיר אותך, ולא כל כך משנה לי עם איזה תואר באת. אתה כבר עובד פה כי אתה כנראה מתאים לי, ולכן אנחנו רואים שההשכלה לא משפיעה על הסיכוי להיות מפוטר. אבל זה כן נכון שאנשים עם תואר אקדמי מוצאים עבודה יותר מהר מאנשים בלי תואר אקדמי. זאת אומרת, אחרי שפוטרת, כשאתה צריך להוכיח את עצמך למעסיק הבא בתור, אז התואר שלך הוא בהחלט משנה. הוא עוזר להדגים את זה שיש לך את הכישורים האלה. וכאן אנחנו רואים תופעה מעניינת, כי אנחנו רואים שאנשים שיש להם תואר שני לדוגמה ומעלה, הם דווקא לוקח להם קצת יותר זמן למצוא עבודה.
בדיוק. למה זה בעצם? כלומר, אתה יודע, ככל שאתה יותר צעיר ויש לך יותר תארים ואתה יותר מוכשר וכו' וכו', לא שזה פוסל את האחרים, כמובן לדעתי לא, אז אתה מוצא כביכול עבודה יותר מהר, ואתם כאילו מנפצים פה מיתוסים.
אז תראה, אני חושב שכן, אבל אני חושב שזה לא דבר מפתיע כל כך. יש פה שני אלמנטים. קודם כל, מי שיש לו תואר שני ומעלה, הוא בדרך כלל יותר מתמחה. זאת אומרת, יש לו איזשהו תחום התמחות ספציפית שהוא מאוד מאוד מקצועי בו, והוא מאוד מאוד יודע בו, ולכן יש ערך מבחינתו לחכות יותר זמן, לבדוק את כל האופציות, למצוא את המקום עבודה שהוא בדיוק מתאים עבורו, לעומת מי שיש לו תואר ראשון, ששם ההשכלה היא יותר כללית, והוא כנראה יכול להתאים באותה מידה למספר יותר גדול של חברות. דבר שני, עובדים שיש להם תואר שני, הם בדרך כלל גם הסתכרו יותר קודם, הם קצת יותר עשירים, ומבחינתם זה בסדר לחכות עוד חודש, עוד חודשיים לפני שמתחילים עבודה חדשה, כי הם יכולים להרשות לעצמם, הם כן. לא חייבים ללכת
תגיד, לעבודה. תגיד, אתה יכול להגיד לנו לסיום, דוקטור אסף פתיר, משהו על מצב ההייטק בישראל, כי אתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה, ויש הרבה מאוד פיתורים, אבל יש גם התחלות של סטארט-אפים, ויש גם הוצאת סטארט-אפים מישראל לארצות הברית. איך שאתה רואה את התמונה? מה מצב ההייטק על פי מה שאתה בודק?
מצבו של ההייטק זה שהוא נמצא בסוג של תקופת המתנה כרגע. זאת אומרת, יש האטה בהייטק ברחבי העולם, והאטה בהייטק שהתחילה ב-23 או אמצע 22, השפיע גם על ישראל, זאת אומרת, יש ירידה מאוד גדולה בקצב הגיוסים. מבחינת כוח אדם, ההייטק הישראלי כבר בשנתיים האחרונות לא גדל מבחינת כמות העובדים, השכר נשחק, אבל זה די דומה למה שקורה בשאר העולם. אני חושב שיש לנו כמה סימנים מדאיגים לגבי מה שקורה כאן.
בקצרה, רק ב-20 שניות?
כן, בעיקר עם חברות צעירות. זאת אומרת, אנחנו רואים שהחברות הוותיקות איכשהו מסתדרות, כי הם כבר ביססו את עצמם, החברות הצעירות אנחנו קצת יותר דואגים. ואני חושב שאנחנו בעצם לא נדע לאשורה מה המצב, עד שאנחנו נראה, תהיה התפוררות באיזשהו שלב בעולם, ואז אנחנו נראה מה קורה בישראל, מבחינת האם גם כאן רואים את ההתעוררות או לא. אני לא רוצה להגיד שהמצב כרגע הוא, אנחנו יודעים שהוא רע, כי זה לא מדויק, אבל אנחנו...
הוא גם לא טוב. הוא גם לא טוב.
יש לנו סיבות לדאוג.
כן, לגמרי. דוקטור אסף פתיר, הכלכלן הראשי של מכון רייז ישראל, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום.
קרתם כבר ביטוח משכנתה? אז מה? לא מאוחר לעבור לביטוח משכנתה זול יותר בביטוח ישיר.
הקשע לחמש ביטוח ישיר.
כפוף לתקנון ביטוח משכנתה. IDI, חברה לביטוח בעם.
עוד מקרה של דלקת מוחית, הפעם מדובר בילד כבן 10, וזה המקרה השני בזמן האחרון שתוקף ילדים, ואנחנו רוצים להבין קצת יותר על המחלה הזאת, על הסיבות למחלה הזאת, כי מן הסתם יש הורים מודאגים, ונבקש עכשיו לדבר עם הפרופסור קובי סטרחילביץ', מנהל המחלקה למיקרוביולוגיה, הדסה, ירושלים, שלום פרופסור.
שלום, תוריים טובים.
מה המחלה הזאת בדיוק?
אני אקדים ואומר שאני לא בקיא בפרטי המקרה של אותו ילד שמושפז בצפון.
אנחנו מדברים עקרונית, נכון. מדברים...
כן, ואני לא יודע אם המחלה אצלו אושרה בכלל שזו הסיבה, ואני חושב שזה חשוב.
כן, הוא כרגע, רק שנאמר, הוא במצב של מורדה מונשם. אז את זה צריך לציין. עכשיו לעצם העניין.
אז זיהום על ידי אמבה, זה נקרא פרי ליבינג אמבה, אמבה חופשית, נמצאת במאגרים של מים נתוקים. ומי שאנשים שטובלים במים האלה עלולים באופן נדיר ביותר, בעיקר כשיש שאיפה של מים דרך האף, להידבק בפטריה הזאת שהיא פה מגיעה למוח ויכולה לגרום באמת למחלה, לזיהום הכי קשה ביותר, שיכול להיות דלקת קרום המוח ודלקת של המוח עצמו, מחלה שקשה מאוד, גם קשה להבחן אותה וגם קשה מאוד לטפל בה.
האם זה הפיך?
כן, באופן עקרוני כן, אני מכיר מקרים שהחלימו, אבל הם היוצאים מן הכלל, לרוב זאת מחלה עם תחלואה ותמותה גבוהים מאוד.
מה זה שונה מדלקת קרום המוח, שהיא נגיד באה במצב יותר קל?
מן הסיבה הזאת שהטיפול בזיהום על ידי הפטריה, על ידי המבה, סליחה, היא מחלה שקשה מאוד לטפל בה, מטפלים במגוון רב של תרופות, לא ברור מה מן התרופות האלה באמת מסייע.
אנטיביוטיות.
בניגוד, כן, כאלה ואחרות. זה בניגוד לזיהום על ידי חיידקים, ששם אנחנו, אם תופסים את הזיהום בזמן, לפני שחלה הקריסה של המערכות, אז האנשים הם מחלימים, גם אם עלו להיוותר עם נזק מוחי שירי.
עכשיו, לפי מה שאני מבינה, פרופסור סטרחילביץ', זה מאוד מטריד הורים, ואגב, גם מבוגרים יכולים לחלות בזה? להידבק?
כן.
גם?
כן, גם מבוגרים, זה בדרך כלל פוגע יותר באנשים יותר צעירים, בדרך כלל יותר במתחלים למידה.
אוקיי, okay. עכשיו, מי ששומע אותנו בוודאי מודע, כי אנחנו בקיץ, ואנחנו נכנסים למים, ואנחנו לא יודעים ממה להימנע ואיך להיזהר, אז זה קצת מטריד.
נכון, אבל אני חושב שהידע שכן יש לנו, לפחות מארצות הברית, ששם הידע הוא מסודר לאורך שנים ארוכות, של תחלואה מהסוג הזה בקרב אנשים שרוחצים בעיקר בחודשי הקיץ באגמים פתוחים ממים מתוקים, הוא של מקרים בודדים ביותר כל שנה במהלך שמעקב של עשרות שנים. אז מדובר במחלה מאוד 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 נדירה.
משרד הבריאות יכול איכשהו לפקח על הדבר הזה? לבדוק מאגרי מים?
אפשר לבדוק מאגרי מים, אני לא בטוח שזה דרך נכונה.
זה לא ישים. כן. ומה היית ממליץ? כלומר, אם אנחנו רואים איזושהי התחלה, מה הסימנים שנדע אם זה תקף או לא תקף, אם נדבקנו חלילה?
כמו כל זיהום במערכת העצבים, אנשים, ילדים עם חום גבוה, כאבי ראש, ירדה ברמת ההכרה, כשזה קורה אז אנשים לא מפספסים את
זה. וזה קורה מהר ואז צריך מיד לרוץ לבית חולים?
ככלל, מי שיש לו חשד לזיהום במערכת העצבים המרכזית, זה אנשים שמגיעים מהר לבית חולים.
כן.
זה המצב הרצוי, וזה לא משנה אם זה בגלל אמבה או בגלל חיידק.
כן, טוב.
אני לא חושב שיש כאן סימנים, אני באמת לא חושב שיש כאן סימנים שצריך לשנן אותם, אלא כשהבן אדם חולה, הוא צריך להגיע, מגיעים לבית חולים anyway.
כן, טוב, עוד דבר אחד שמטריד אותנו לפני שניפרד, פרופסור סטרחילביץ', זה העניין של איתור פוליו בביוב של עזה, והתחיל מבצע החיסון של חיילים נגד פוליו. כמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים מזה, ובכלל ממצב הביוב, כי זה לא רק פוליו, יש שם כל מיני מזיקים שכאלה.
אנחנו צריכים להיות מודאגים ממצב התחלואה שיש אצלנו וסביבנו, ועכשיו בעזה יש גם בגדה הערבית סוגים שונים של תחלואה שעלולה להגיע לישראל, וגם בישראל יש איזה קינים של תחלואה. אני מדבר רק בהקשר של הפוליו, יש אזורים של חוסר התחסנות שיכולים להביא להתפרצות, וזה כבר קרה בשנים האחרונות, לפחות של התפרצות גם בשפחים. דווקא החיילים שנכנסים לעזה יחסית זו אוכלוסייה בריאה, זאת אומרת, לא, זה לא יחסית, זו אוכלוסייה בריאה, וכל מי שחוסן אחרי גיל 18 הוא נחשב לחוסן, והמנה הנוספת שמחסנים כרגע זה למען הסר ספק או מחמת הזהירות, אבל באמת זה לא דבר שצריך להטריד, שהחיילים ידבקו ויחלו שם ואו שיביאו
דרך. אז למה מחסנים בכל זאת? רק כדי לתת חיזוק?
כן.
מה עוד צריך להטריד אותנו בקשר למצב התברואתי בעזה כרגע, נכון לרגע זה?
למיטב ידיעתי, אני קוראת רק מהעיתונות, אז יש שם גם תחלואה אחרת בקרב התושבים שם, של מחלות זיהום של מחלות מעיים.
וכמה זה משפיע עלינו? כמה זה משליך על ישראל?
אני לא חושב שזה משליך על ישראל.
לא, לא.
החיילים מטופלים, החיילים שותים מים מינרל, מים בקבוקים, ואנחנו לא יודעים על תחלואה שם, ובוודאי מחלות שגם אם זה קורה חלילה, אז אנחנו יודעים לטפל. אני חושב שלא זה העניין המטריד בעזה.
ללא ספק, אבל זה תחום עיסוקך. פרופסור קובי סטרחילביץ', מנהל המחלקה למיקרוביולוגיה, הדסה ירושלים, תודה שדיברת איתנו.
ברצון.
ועדת העבודה אישרה את הקדמת העלאת התשלומים לעובדים חדשים בענף הבנייה. שאלה אם יש עובדים בכלל, עובדים חדשים כאלה. עורך הדין אביב טסה הוא בעלי אגם שביט, יזמות בנדלן, והוא גם יושב ראש ועדת התחדשות עירונית של מחוז תל אביב יפו בלשכת עורכי הדין. שלום עורך הדין טסה.
שלום וברכה.
טוב, אז קודם כל השאלה שלי, אם בכלל יש למי להעלות שכר כשאין מספיק עובדים, מה קורה?
כן, קודם כל אין מספיק עובדים, זה נכון, ברמת העובדים הזרים, כל הרעיון זה להזרים דם חדש של עובדים צעירים למערכת. אני בזמנו, איך שהתחילה המלחמה, בדצמבר 23, הגיתי רעיון שפורסם בעבר בתקשורת, ואמרתי אפשר לקחת את החיילים שלנו משוחררים שהוכיחו את עצמם, גם במלחמה וגם בתמיכה, להבין שעבודה עברית זה הכוח החדש.
לגמרי, אבל השאלה אם רוצים לעבוד בבניין.
לדעתי, מתי שיש הרבה כסף, כולם יעבדו בבניין. אני מזכיר שפעם שאני השתחררתי מהצבא, אמרו שמי שיעבוד תחנת דלק, יקבל מענקים, והרבה מהחברים יכולים לעבוד תחנות דלק חצי שנה.
לגמרי, נכון, זה נכון. השאלה היא בכמה כסף מדובר. אם זה פקטור, אם זה הפקטור, אז בואו נראה בכמה.
יפה. אז אם עכשיו אנחנו נעשה דבר פשוט, אם עובד פשוט היה מרוויח בעבר 500 שקל ליום, והוא מרוויח 700 שקל ליום, ועובד מקצועי סיני גם מרוויח 1,500 שקל ליום. זה אומר שעובד סיני היום מרוויח כ-35,000 שקל, אגב, בנטו. אני לא מכיר הרבה מנהלים
נטו?
או מנכלים...
נטו? 35,000 שקל נטו?
כן. אני לא מכיר הרבה מנהלים או מנכלים שמרוויחים ככה היום. זה ניצול סיני גם של המצב בגלל הנושא הזה. אבל בוא ניקח במצב מאוד מאוד פשוט. אני מניח שכל מעסיק בבניין, אם יבוא אליו עובד צעיר בין 22, 25, 26, בחור צעיר נורמלי שרוצה לעבוד, הוא לפחות יקבל את ה-750 שקל ליום, אם ניקח 22 ימי עבודה, הגעת על 16.5.
אתה נורא מדבר איתי בתיאוריה, אני רוצה לדעת מה קורה בפועל אחרי שוועדת העבודה אישרה את זה.
בפועל יש כרגע השתלמויות שתחזית הקבלנים עושה על מנת להכשיר עובדים, העניין הוא שצריך להיווצר פרסום. אם לא יהיה פרסום לאותו קהל צעיר, אף אחד לא ידע שצריך לעשות עבודה עברית. אני חושב שקמפיין מאוד מאוד חשוב לעשות את זה.
אז אנחנו ממש בהתחלה.
נכון. לכן אני אמרתי את זה בדצמבר.
כן.
אבל את יודעת, מדינת ישראל לקח לה זמן, גם על קטע של העובדים הזרים, שראינו שלא הגיעו כמעט אנשים, והגיעו מעט מאוד הודים, שגם הם לא יודעים כל כך לעבוד. זה אומנם הגיע מאוד באיחור, אבל עדיף את זה מאשר לא בכלל.
תשמע, אני לא נוהגת לעשות התערבויות, אבל תחושה זה לא ילך. גם עם קמפיין. לא, באמת, זה לא מצחיק. זה לא ילך. והשאלה היא, כמה עובדים חסרים היום לענף ממה שאתה יודע?
תראי, מדובר בעשרות של אלפי עובדים, מעל 50,000 בשקט. מדובר שהשכר שקיים פה עלה בצורה מטורפת
לפועלים. ויש את התקיעות הבירוקרטית שבגללה הרי אישרו להביא פועלים, נכון? מהודו.
אישרו להביא מהודו מכל מיני מדינות שונות, הבא שעובדים מהודו שהגיעו הם לא מספיק מקצועיים, גם הפועלים הם לא מקצועיים שמגיעים.
לא רק זה, נגיד שהגיעו 2,000, זה לא מספיק לכלום.
זה כלום, זה שום דבר, זה טיפה בים. יש אתרים היום שמעד היום אתרים סגורים, כי אין פועלים. והיום גם שיש לך פועלים בפרויקט מסוים, אז יכול לבוא פתאום תוך יומיים הפועלים נעלמים, כי מישהו בא ופיתה אותם בעוד איזה תשלום. כלומר, השוק פה של העובדים זה שוק שהפך להיות שוק מטורף.
כן. טוב, בוא נעבור רגע קדימה עד שהדבר הזה יתבהר, ואם בכלל, כיוון שהמומחיות שלך זה התחדשות עירונית, תחת הכובע של עורך הדין, אז מהנדס עיריית תל אביב ממליץ היום לא להאריך את תמ"א 38, שזה התמ"א של בינוי או שיפוץ תוך כדי בנייה, שזה סיוט אחד גדול. מה אתה אומר על זה? כמה אני נזק מזה? מי שכבר נמצא בתהליך, אני מניחה שזה לא יעצר.
לא בדיוק. קודם כל, זה לא שהוא לא המליץ לו להמשיך. תמ"א 38 הסתיימה נקודה.
כן.
סוף פסוק, בסוף אוגוסט, אחרי מספר ערכות. רק מה, יש עיריות שלפני שהתמ"א הסתיימה, הגישו כבר תוכנית בהתאם לסעיף 23, ואז הם מעריכים, עושים תוכנית ספציפית, כביכול לפי חוקי התמ"א. עיריית תל אביב החליטה שלא להגיש תוכנית כרגע, אבל יש תוכניות שכבר היא עשתה בעבר, של חלק מהרובעים, רובע 3 ו-4, וגם 5 ו-6 הפקידה. זה אומר שעיריית תל אביב היא חצויה. אם אתה נמצא בחלק מהעיר, אז אתה עדיין יכול להמשיך להתנהל כביכול.
לא, אבל תמ"א 38, עורך הדין טסה, זה לא ברור כל כך, כי 38 זה באמת השיפוצים האלה שהם בלתי נסבלים, ואולי לא שווה לעשות אותם, אבל יש 38-2, ויש פינוי-בינוי, כלומר, יש כל מיני דרגות פה ורמות פה, ואז תסביר.
אז אני אסביר. קודם כל, תמ"א 38 היא חלה על הכל. בוא נתחיל מזה. זה גם חיזוק ולמעשה תוספות למעלה, אותם שיפוצים שאנחנו יודעים, שזה למעשה מסתיים ב-31 לאוגוסט, נקודה, אין מה לעשות,
שזה יגמר וזהו, אוקיי.
שזה יגמר וזהו, אלא אם כן, יש תוכניות ספציפיות, נגיד כמו ברובע 3 ו-4 בתל אביב, שעדיין הכילו את זה.
הבנתי.
זה אחד.
הלאה.
תמ"א 2 זה אותו דבר, זה עדיין במסגרת התמ"א, זה הריסה ובנייה, שגם זה נפסק ב-31 לאוגוסט, אלא אם כן יש תוכניות חלופיות, ואז התוכנית החלופית שכבר אמורה להיות קיימת, זה חלופת שקד, כמו שדיברו עליה מזמן, שחלופת שקד אמורה להיכנס בראשון לספטמבר.
אוקיי, והדבר השלישי והאחרון?
והדבר השלישי זה כמובן בהיבט של מתחמים, שכל אחד עדיין יכול לבוא, לייצר מתחם, ללכת לוועדה מחוזית, לעשות תוכנית של פינוי-בינוי, וזה לא משנה אם חל תמ"א 38.
אז לא הבנתי, עכשיו תגיד לי בשורה, מה אנשים צריכים להבין מזה?
אנשים קודם כל צריכים להבין שבמדיניות התחדשות עירונית כרגע יש כאוס. יש כאוס כי תמ"א 1 כמעט לא קיימת, רק במקומות מאוד ספציפיים. תמ"א 2 לא קיימת בכלל, וצריך להיות חלופת שקד, שהעיריות אף פעם לא החליפו את חלופת שקד,
כן.
והיום הכוח הגדול זה הולך להיות כוח של המתחמים. המתחמים זה נכון לעיריות, גם מבחינת השקעה בתשתיות, גם מבחינת כל היטלי השבחה.
אנחנו רואים את זה הרבה ביד אליהו.
וגם פתרונות יד אליהו, כל הדברים האלה. ואתה רואה, כל עירייה, אם תיקח את עיריית גבעתיים ואת רמת גן, ואפילו גם פריפריה, כולם הולכים למתחמים, ואפשר להגיד שההתחדשות הבניינית היום יורדת בכמות מסיבית מאוד למטה, וההתחדשות המתחמית עולה מאוד 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 למעלה.
אוקיי, טוב, סיימנו. עורך הדין אביב טסה, תודה רבה.
תודה לכם, ביי.
תודה רבה. פרסומות. הכנסת יוצאת לפגרה, אבל לא בלי לעשות הרבה מאוד מאומות, בעיקר סביב השר איתמר בן גביר ואריה דרי, יור ש"ס, יקי אדמקר, כתב וואלה לענייני הכנסת וחרדים. אלן יקי.
אהלן ענת.
שלום שלום, בוא תפתור לנו את הפאזל, מה קורה, חוק הרבנים, בן גביר רוצה להיכנס לקבינט המצומצם, בבקשה, מה היה היום?
אני חושב שצריך להתחיל קודם כל בסיפור עם איתמר בן גביר והדרישה שלו, שהיא לא דרישה חדשה, להיכנס לפורום מצומצם לניהול המלחמה שגם מתנהלת כרגע בעזה וגם בצפון עם כל מה שמתרחש שם.
כן, אבל הוא מתנה את זה בחוק הרבנים, והוא מוכן להתגמש
כאן. רגע, עוד רגע אחד לפני כן. אני חושב שמאז שגנץ עזב את הממשלה, הדרישה הזאת הוצפה מחדש על ידי איתמר בן גביר, למרות שקבינט המלחמה במתכונתו המקורית כבר לא מתפקד, כבר לא מתכנס מאז שגנץ ואיזנקוט עזבו. ועכשיו מדברים למעשה על הדרישה הזאת של בן גביר, על מנס לנסות קצת לקנות שקט בתוך הקואליציה בימים אלה. כי בכל זאת הוא עושה לא מעט כאב ראש לחברים, ומדברים בעקבות הדרישה הזאת להקים איזשהו פורום ביטחוני מצומצם חדש, שעל פי הסיכומים, המגעים שמתנהלים בין בן גביר לליכוד וראש הממשלה, זה מעשה פורום מצומצם עם 6 שרים מתוך הקבינט הרגיל, ששם ידברו אולי קודם ואולי גם מעבר למה שמדברים בתוך הקבינט המורחב.
אוקיי, okay, עכשיו דרי, זהו.
את, את השייכות שלו שם.
יפה, עכשיו יושב ראש שס דרי, נעמד על הרגליים האחוריות, אומר לא יהיה, לא יהיה הדבר הזה, הוא לא ייכנס לשום קבינט מצומצם, לשום פלטפורמה כזאת או אחרת, והשאלה היא גם, איפה ראש הממשלה בתמונה, והאם בן גביר לא מנצל את זה, שראש הממשלה יש לו צרות אחרות בוושינגטון עכשיו?
קודם כל אני אענה על השאלה הזאת בשני חלקים, למעשה בשתי תשובות. אני לא מכיר את העובדה הזאת שאריה דרי, לפחות כפי שדיווחו היום בכמה מקומות, נעמד על רגליים אחוריות סביב הדרישה הזאת, ואני גם אסביר למה. אריה דרי אומנם לא נמצא ביחסים טובים עם איתמר בן גביר, אבל בסופו של דבר הוא מבין שהפורום הזה שהוא מדורש להקים הוא פורום נטול סמכויות.
אבל לא כל השרים של שס מיד יצאו והגיבו אחד אחרי השני.
שרים של שס הגיבו על מה? על הדרישה של איתמר בן גביר?
לא, הם תמכו, הם תמכו, לא, הם תמכו בדרי.
אני לא ראיתי שום תגובה של שר בשס, אבל אני רק אומר דבר כזה. הידיעה מלכתחילה שבן גביר מתנגד להקמת פורום ביטחוני, אני לא מכיר שהיא קיימת, מכיוון שדרי, נתניהו לא עירב אותו בסיפור הזה בימים האחרונים. אריה דרי יודע מלכתחילה שהפורום הזה שאיתמר בן גביר מבקש להקים עכשיו, הולך להיות פורום נטול סמכויות. לכן דרי לא, מבחינתו זה לא מעניין אותו. דרי יש לו בקשה אחת ורצון אחד. יש חוק שנועד לשפר את התנאים של המועצות הדתיות בארץ, מה שזכה לכינוי חוק הרבנים 2. הוא מבקש להעביר ולקדם את החוק הזאת, את החוק הזה בזריזות עוד לפני היציאת הכנסת לפגרה. עכשיו בשביל זה צריך לרצות את בן גביר עם הפורום הביטחוני הזה. לכן שני הדברים שזורים אחד בשני, אבל אני חושב שכאילו ההתנגדות של דרי להשתתפותו של בן גביר בקבינט הייתה רלוונטית כשהיה קבינט מלחמה, עם סמכויות, עם שיניים. כרגע הפורום החדש הזה לא נראה שהוא הולך להיות עם יותר מדי סמכויות.
הבנתי, לסיום תגיד סוגיית הר הבית ובן גביר, זה עוד איזה מהמורה?
כן, האמת היא שזה כבר סיבוב שני של אותה מהמורה, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל בחודש יוני, אחרי יום ירושלים, בן גביר התגאה באותה מדיניות כביכול שהשתנתה בהר הבית, שיהודים יכולים להתפלל. במקום, בניגוד לסטטוס קבוע.
אני קובע את המדיניות, זה מה שהוא אמר. לא רבנים, אלא אני.
נכון, ואני חושב שזו כבר פעם שנייה שלשכת ראש הממשלה, על מנת למנוע פיגוע בינלאומי בעניין הזה, או איזשהו משבר מדיני, מוציאה הכחשה ואומרת שהסטטוס קבוע בהר הבית לא השתנה בשום צורה שהיא, וגם לא השתנה.
יאקי אדמקר, כתב וואלה לענייני הכנסת וחרדים. תודה יאקי על כל ההסברים האלה. שלום, שלום. פרסמות. טוב, לסיום, בורסה, ארז וילף, מנהל השקעות בכיר, באלטשולר שחם, אלן ארז, שלום, שלום.
צהריים טובים.
טוב, אז קודם כל בוא נתחיל מאיתנו, כי בארצות הברית, בוול סטריט, כרגע צונחת ביותר משני אחוזים. זהו, בדיוק. תכף נדבר על זה. נתחיל אצלנו.
טוב, הבורסה המקומית במגמה מעורבת, תל אביב 35 יורד 0.4, תל אביב 90 עולה רבע, השוק פה פחות מגיב להתרחשויות בוול סטריט, יותר סוחר את הסוף שבוע שמתקרב, נאום ביבי בקונגרס, ובאמת אנחנו הולכים בזמן הקרוב לאיזשהו רגיעה והסכם. בוול סטריט התמונה...
אם אנחנו הולכים, צריך להיזהר, אתה יודע, בדיוק.
וול סטריט התמונה קצת פחות ורודה היום, אנחנו כן רואים מסכים אדומים, נסדק יורד 2%, S&P 1%, זה באמת עצבנות של הימים האחרונים, גם עונת הדוחות התחילה, ראינו...
שזה בדיוק, הם לא מי יודע כמה, נגיד גוגל, אלפאבית...
נכון, במיוחד באלפאבית בגוגל ובטסלה, שזה חברות טכנולוגיה גדולות, שמאוד משפיעות על המדדים, ראינו דוחות קצת פחות טובים ממה שציפו, באמת ראינו קצת יציאה של אוויר, טסלה יורדת 10% וגוגל יורדת 4%. המקום היחידי שכן יש בו איזשהו משהו ירוק וחיובי היום, זה דווקא צ'ק פוינט.
או, בדיוק, רוצים לדבר על זה.
6% אחרי שמינוי של מנכ"ל חדש, נדב צפריר.
נכון.
גיל שוויד כמובן יישאר בחברה ויישאר יור החברה, אבל באמת דם חדש ומנכ"ל חדש כן מכניס רוח חיובית וגבית לחברה ואופטימיות, זה מה שנקרא האור הירוק שלנו כרגע היום.
כן, תגיד, למה צריך לשים לב, במיוחד, נגיד, בוא נדבר קודם על ארצות הברית, לסגור את הסיפור הזה, למה צריך לשים לב שם, חוץ מהדוחות? ריבית?
ריבית ונתוני אינפלציה PCE שהתפרסמו ביום שישי הקרוב, זה נתון מאוד חשוב מבחינת הפד, הבנק המרכזי בארצות הברית, כדי לקבל איזושהי אינדיקציה האם הגיע הזמן להוריד את הריבית או לא. כרגע השוק מתמחר כמעט ב-100% ודאות, הורדת ריבית ראשונה בספטמבר. אז כן, כולם ממתינים לנתון הזה ביום שישי, שכן בסופו של דבר ייתן איזשהו קריאת כיוון, האם אנחנו באמת הולכים להורדות ריבית בקרוב. וחוץ מנושא הדוחות והריבית, יש גם את נושא הבחירות בארצות הברית, שהתחיל לפרוס כותרות, וכנראה ילווה אותנו עד נובמבר עם עצבניות בשווקים. כרגע גם אין איזושהי, מה שקרה, ודאות מי הולך לזכות שם, כבר הדברים השתנו בשבוע האחרון אחרי...
לא הסתכלתי כמה גברת הארס הצליחה לאסוף, אני יודעת שנכון לאתמול, זה היה למעלה מ-80 מיליון דולר, שזה הרבה נכון מאוד כסף, היא אספה את זה ב-24 שעות.
נכון מאוד, וזה רוח דביך הדמוקרט.
שזה, בדיוק, אני מניחה שזה רק עלה עוד מאתמול, שלא בדקתי, אבל זה בהחלט רוח גבית, זה נכון. עכשיו, למה אצלנו הדולר עולה, ארז?
דולר עולה בעיקרון רק נראה לי מהסיבה שוול סטריט כרגע נסחרת בירידות שערים, יש קורלציה הפוכה בין הדולר, מה שקורה בוול סטריט.
והדולר בעולם?
בדיוק, הדולר בעולם כמעט לא שינוי כרגע.
אוקיי, יפה. אז עשינו ככה סקירה נרחבת של כל השווקים. שוב נחזור, וול סטריט כרגע יורדת ב2%, לפחות הנסדק, וזה חברות הטכנולוגיה. נודה לך, ארז וילף, מנהל השקעות בכיר, אלטשולר שחם. תודה רבה. אנחנו סוגרים כאן, ערכו והפיקו את איפה הכסף יואב כהן ומיכל קדוש, על השידור החיים סתיו קורנס ושקד מורג. בדיגיטל גיא רביב, דוד זבולוני ורעות מתיתיהו ארגון. מחר יהיו כאן ליאת רון ואריה מליניאק, וביום ראשון אנחנו נשוב לכאן. בן ואריה, שלום חברים.
טוב, זה באמת חדשות טובות בצ'ק פוינט.
כן, לגמרי. ממש.
דב צפריר הוא מהמיתולוגיים ביותר של מפקדי 8200.
8200 וטים 8, שהוא מנקל אותה המון שנים.
הוא גם החליף את גיא בחברת סולאראי.
נכון, הוא עדיין שם. הוא עדיין
שם.
נכון.
אני מכיר את הבחור, זה חתיכת דמות. טוב, מצוין. תודה.
גיל שוויין יודע לנהל כנראה.
יודע לנהל כנראה.
לגמרי. קחו את זה מכאן.